שיווק עם קובי גור. השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טוב, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
אהלן, שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. אהלן, קובי גור.
אהלן, איזה כיף לפתוח עוד פרק.
עוד פרק של עושים שיווק, אבל הפעם אנחנו מדברים בנושא שמאוד קרוב לליבי, כי אני אחד כזה שכותב מאז שאני בן, לא יודע מה, המציאות המקלדת, אני חושב שאני הייתי קטן, בערך השלב הזה. איך יוצרים תוכן? תזכיר לנו, קובי, קודם כל בכמה מילים, ככה ריקאפ של הפרקים הקודמים, למה זה כל כך חשוב, הקטע הזה של תוכן?
אז באמת דיברנו על זה, אנחנו באמת נעשה את זה בקצרה. הדבר הראשון הוא פשוט מביא תנועה. אנשים מחפשים תוכן, מוצאים אותך בגוגל באמצעי החיפוש, ופשוט יביא אותך, זה SEO קלאסי. זה משאיר מי שכבר נמצא אצלך באתר, והתוכן הוא איכותי, זה ישאיר את אנשים אצלך באתר, זה יגרום להם לחזור אליך, כי הם יודעים שיקבלו אצלך משהו שהוא ערך מוסף. זה גורם לאנשים שנמצאים אצלך לחשוב חיובי עליך, על המותג שלך, מזה אתה בונה את המותג שלך כמשהו שהוא איכותי, מקצועי, או כל משהו שאתה רוצה שאנשים יחשבו עליך. הוא יכול בעצם דרך התוכן האיכותי לגרום להתקשרות מאוד ארוכה, ארוכת טווח. אנשים יחזרו, יחפשו, הוא יודע שאם הוא רוצה משהו בנושא מסוים, זה המקום שבו הוא ימצא את התשובה.
הוא כבר יתחבר אליך.
בדיוק, הוא יתחבר לכתיבה, לאישיות, לאופי שלך, והדבר האחרון הוא פשוט גורם למחירות. מה לעשות? בסופו של יום צריך למצוא איך עושים מוניטיזציה, גם לעסק שלך או למוצרים שלך, ובוודאי בכתיבה נכונה אנחנו יכולים לגרום למחירות.
אז יש לכם כמה וכמה סיבות טובות מאוד להתחיל לחשוב על תוכן כאמצעי לשיווק של העסק שלכם, המוצר שלכם, ולא רק הדברים הסטנדרטיים של פרסומות כאלה ואחרות, גם תוכן זה משהו שצריך לחשוב עליו. אז איך אנחנו כותבים תוכן?
אז שוב, בגדול, זה שאולי ישמע כמו חלק של טקסטבוק, אבל אנחנו ניתן לזה את ההשלכות הרלוונטיות, לאיך כותבים תוכן לאינטרנט או לאתר שלך, שאתה רוצה להריץ, לפייסבוק. בגדול, ארבעה חלקים. בחירה של הנושא, השני זה מחקר, כמובן צריך להשתמש בכל מה שאתה יודע כדי לכתוב את זה נכון, הכתיבה עצמה, והשיווק שלו. זאת אומרת, זה שכתבנו תוכן לבד לא מספיק, צריך לדאוג שידעו עליו, שישתמשו בו. איך מתחילים? ואני חושב שאחד הדברים החשובים להגיד לפני שבכלל נכנסים לנושאים זה, שחייבים לקחת ולהבין שזה צעד צעד, זה לא נגמר ביום אחד, אין כמעט מאמרים שאתה, מעט מאוד אנשים יושבים ומקלידים ותוך שעה גומרים והלכו הלאה, לא, הרבה פעמים צריך לחזור, לשייף, לכתוב מחדש, להפסיק אפילו לקצת זמן, לחזור לכתוב מחדש, מחקר אפשר לעשות אותו במשך שבועות, אף אחד לא מחפש שתכתוב עבודה דוקטורט, אלא אם אתה מתכונן לכתוב עבודה דוקטורט, אז גם בנושא של המחקר לא צריך לעשות אובר אנליסיס להמון המון דברים, מי שכותב יותר נהיה יותר מיומן גם, ולכן לפני שבכלל ניכנס לכל אחד מהדברים, קחו בחשבון שכתיבת תוכן משאב שצריך להשקיע בו. רק אם עושים את זה נכון, ובחלקים נכונים, ובתזמון נכון, היא הופכת להיות למען האמת די כיפית. עכשיו, מדברים על כתיבת תוכן, אבל באותה מידה זה יכול לייצר סרטון וידאו. עכשיו, יש המון אנשים שמייצרים סרטון וידאו בוואן טאץ', מקליטים את מה שהם עושים על המסך, או מצלמים את עצמם, מדברים על משהו. אין הרבה אנשים כאלה. אני ממליץ, גם כשעושים סרטון וידאו, תתכננו מה יש לכם להגיד, אם אתם יכולים להשתמש באמצעים בכלל דיגיטליים כמו טלפרומטר, או אפילו אם זה כרטיסיות, תשתמשו, תסתכלו למצלמה, זה סופר מגה חשוב, בעיקר שאתם מצלמים וידאו, ולא לאיזה דף שנמצא מולכם. בכלל, דיברנו באחד הפרקים הקודמים על מישהי שנראה כאילו היא קוראת מלמטה משהו, זה נראה כל כך...
זה לא נותן את התחושה האותנטית.
בדיוק, לא מקצועי, זה כאילו מקרים. תשתמשו במילים שאתם מדברים איתם, לא מילים גבוהות, לא להשתמש בביטויים שהם ביטויים שאתם כותבים ספר, אתם משתמשים בהם. דברו לאנשים, פשוט ככה.
אני חושב שבתור מישהו ש... זאת אומרת, יצירת תוכן זה משהו שאני עושה כבר המון שנים, צריך לזכור שלכל אחד יש קישורים בתחום אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא יודע לכתוב יפה, אבל יכול להיות שאולי אתה בן אדם של אנשים, שאתה יודע לדבר, יש לך, אתה עוצר קשר אנושי, ואז רעיונות זה סוג התוכן שמתאים לך. נתתי דוגמה באחד הפרקים הקודמים, מאוד יפה, של אינסטלטור או איש מקצוע נכון. כזה, שיוצר סרטונים ביוטיוב, הוא לא פרופסור, הוא לא עושה איזה תוכנית, אבל הנה, הוא יצר תוכן שאני רציתי לצרוך אותו, במקרה הזה הדברים הפשוטים שמתאימים למה שהוא יודע לעשות, מתאימים לכלים שמה שהוא מתאים לעשות, אם זה לפתוח סתימה בשירותים או משהו כזה, אתה יכול לחשוב ולהגיד, איזה תוכן מתאים לי, ואני חושב שזה גם יוצא יותר אותנטי בקטע.
נכון, נכון מאוד. דיברנו גם בפרקים הקודמים על סוגי תוכן וסוגי מאמרים. באמת אפשר לבחור שם את מה שרלוונטי ומתאים לאישיות של כל אחד. זה לא חייב להיות באמת איזה מאמר או כתבת חדשות מאוד מאוד מסוגננת. גם דברים רגילים, ההפך, ברוב המקרים, דברים רגילים, דברים שמדברים, בצורה שכולנו מדברים ביום-יום, נתפסים הרבה יותר טוב.
גם לקהל שלך, הרי אתה והקהל שלך אמורים להיות באותו, להבין אחד השני.
נכון. אז בוא נדבר מההתחלה, איך בוחרים, על בחירת הנושא. ברור שהנושא חייב להיות לקשור לתחום שלנו, לתחום של האתר. אם תכתוב סתם דברים מהגיגי לבך, זה סבבה, יש המון אנשים שנהנים לפתוח בלוג, ולספר מה קורה להם ביומיום, מה הם אכלו בארוחת הבוקר, דרך איזה פגישה הייתה להם עם הבוס, ועד לאיזה סרט הם הלכו עם החברה בערב. סבבה, מעניין.
אבל זה לא ימשוך את הקהל שלך.
בדיוק, זה לא משהו שבאמת אנשים יבואו בגללו, יבואו אליי לאתר, אלא אם יש להם איזה היבט צהוב או רכילותי בכתיבה הזו. אפשר מדי פעם לכתוב משהו שהוא אוף טופיק. לא חייבים כל הזמן להיצמד למה שיש נמצא, לפעמים להביע דעה על משהו אקטואלי שקורה, לפעמים להביע דעה על איזה משהו מעניין שקרה לך, ולא דווקא קשור לתחום של האתר שלך, זה בסדר, זה גם הופך אותך לדמות יותר עגולה, יותר אנושית ולא חד-ממדית, שרק על הנושאים המקצועיים של האתר שלך, עליהם אתה כותב. אבל רצוי, זה באמת צריך להיות למקרים לנדירות,
בדרך כלל תהיה ענייני כמה שיותר, נכון. זה כנראה טוב.
זה כמו שהיום היינו פותחים איזה פרק ומדברים על גלישת גלים.
אתה לא יודע כמה, זה טעות כל כך נפוצה בעולם הפודקאסטים, שאתה בא להקשיב, נגיד אומרים לך, מבטיחים לך פרק על שיווק, ואז ה-10 דקות הראשונות הם מדברים על איזה כיף היה במסיבה אתמול בערב.
נכון.
חבר'ה, לא בשביל זה באתי לשמוע אתכם. במינון מסוים זה נחמד. לא תמיד.
לא תמיד. עכשיו, מאיפה להביא רעיונות? אני זורק פה כל מיני נושאים, כמובן שיש עוד בטח מאות אזורים אחרים, אבל הנה דברים שאני משתמש בהם. הדבר הראשון, אתרים של מתחרים. בכלל, רצוי מאוד להכיר את התחרות שלך, והטיפ הקטן שאני יכול לתת פה לאנשים, זה תתחברו לפיד RSS של האתר של המתחרה שלך. בצורה הזאת, אתה לא צריך לזכור פעם בשבוע להיכנס, לראות איזה תוכן חדש יש שם, אתה מקבל אליך למייל, בדחיפה, תוכן חדש שהם מפרסמים, לפעמים אתה מזהה שם טרנדים מסוימים, לפעמים אתה מזהה נושא מעניין שהם העלו, לפעמים אתה יכול להגיב, דיברנו באחד הפרקים הקודמים על סוגי מאמרים, אז אתה יכול להגיב לתוכן שמתחרה שלך כתב. זה יכול להיות מתחרים, זה יכול להיות קולגות, אנחנו אומרים את המתחרים, אבל כל מי שאתה מעריך בתחום שלך, פשוט תתחבר ל-RSS פיד.
ומשם הרעיונות
ימשיכו.
בוא נגיד במישור המעשי, למי שאולי לא מכיר את הטכנולוגיה של RSS, מדובר על טכנולוגיה מאוד ותיקה, שבעצם אם אתה, אם יש לך אתר, אתה יכול לתת איזשהו קישור מסוים, שעכשיו יתעדכן בכל פעם שתוכן חדש יוצא, יש אפליקציות כמעט לכל, גם באנדרואיד, גם ב-iOS, יש אין סוף אפליקציות, נכון. חפשו RSS Reader, ואז אם נגיד אתה רוצה בלוג מסוים, בדרך כלל אתה מחפש אותו באפליקציה, והוא נותן לך את האפשרות להירשם.
נכון, אין היום כמעט אתר, בוודאי אחד שמכבד את עצמו, שאין לו פיד של RSS, ולכן קל מאוד לקבל את זה, וזה תמיד נחמד. פורומים בתחום. פורומים יש היום בכל תחום. אין כמעט היום נושא, ואני, ההפך, אני מזמין את המאזינים למצוא נושאים שבהם אין פורומים, ומכיוון שבכל הנושאים יש, תדאג להיכנס לפורום, פעם בשבוע, פעם בחודש, לראות מה אנשים כותבים שם, מה מציק להם, איזה שאלות עולות, מה מעניין אותם, על מה מגיבים, איזה מהפוסטים בפורום יש יותר תגובות, איזה סוג תגובות יש שם. יש המון רעיונות שעולים. דרך אגב, אני משתמש בשיטה הזו גם לייצר מוצרים שפתאום מעניינים. אני נמצא בתחום השיווק באינטרנט, ואתה נכנס ורואה שיש המון המון דרישה היום, כי גוגל הביאו את עדכון הפינגווין הבא שלהם, ואנשים מתחילים לשאול שאלות של איך להתמודד עם זה.
הנה,
הזדמנות מצוינת, מאמר שאתה יכול לכתוב, לייצר סדרה של פוסטים, לייצר סדרה של וידאוים, על איך להתמודד עם זה. וזה פשוט זורם אליך הרעיונות מהסוג הזה.
אני חושב שזה, מהבחינה הזו, טוב לזכור שבדרך כלל, זאת אומרת, מעט אנשים אנחנו אומרים באמת כותבים ועושים אקטיביים, אז אם מישהו כתב משהו כנראה באיזה פורום, זה כנראה מייצג הרבה אנשים שזה מעניין אותם, ופשוט לא היה להם כוח
נכון,
לכתוב
לא, את זה בפורום. נכון, שהם לא אקטיביים. טוויסט קטן על זה, זה אתרים שהם שאלות שווה ותשובות. יאו הנסרס, הוא נפלא בתחום הזה, אתר שנקרא קוארה, הוא אתר שנפלא בתחום הזה. שוב, כנס לנישה שלך, מאוד קל להתמצא בתוך האתרים האלה, ותראה איזה שאלות אנשים שואלים, איזה תשובות הם מקבלים, דרך זה אתה גם תגלה את האתרים של המתחרים או הקולגות שלך, שעדיין לא עלית עליהם. תגיע לשם, תראה מישהו בשם ג'ו סמית שענה לשאלה, לא הכרת אותו, לא ידעת מי הוא, אתה פתאום מוצא עוד תשובות שלו, אתה אומר, זה בחור שיודע על מה הוא מדבר, בוא נמצא בכלל הוא קיים, אתה מוצא את האתר שלו, מתחבר ל-RSS פיד, לפעמים אתה אפילו יוצר איתו קשר, אתה אומר, תקשיב, נורא נהניתי לקרוא את התשובה שלך, אני קורא את החומרים באתר, מה דעתך להתראיין אצלי? הנה טוויסט קטן, ואנחנו מייצרים אצלנו עוד תוכן, מאוד מאוד מומלץ להיכנס לאתרי של עוד תשובות האלה.
עוד מקור להשראה.
נכון. טרנדים. טרנדים זה אחד הדברים הכי משמעותיים, בוודאי אם דיברנו על לייצר מאמרים מתוזמנים, או כתיבה מתוזמנת. שני מקומות שאני מאוד ממליץ עליהם. הראשון זה גוגל טרנדס. פשוט תחפשו גוגל טרנדס, תמצאו שם, תכניסו מילת חיפוש או את הנישה או את התחום שלכם, תקבלו שם פירוט מה טרנדי, באיזה מדינות, פירוט מאוד מאוד יפה, מילות המפתח שאנשים מחפשים. גוגל עושה שימוש מאוד מאוד נבון במה מחפשים בכל רגע נתון. ואתר שני שאני מאוד אוהב להסתכל בו מדי פעם נקרא Buzz Sumo, וגם הוא פשוט נותן נגיעה מאוד מאוד ברורה למה חם כרגע. ומשם אפשר ללקט עוד רעיונות, לדוגמה להגיד עכשיו מאמר, על מה טרנדי בתחום שלך כרגע, נכון. בערך תוך יומיים אפשר להוציא משהו מאוד טוב, מאוד איכותי, ואתה כבר רוכב על הטרנד הזה, כי יבוא אליך קוראים ויחפשו את זה.
בטוויטר אני חושב גם יש את האפשר,
נכון.
יש אתרים, או גם תרצמו, אני חושב, נותנים לך את ההשטגס הכי פופולריים.
הכי פופולריים.
עוד מקור טוב.
נכון. לתרנד. מילות מפתח, אנחנו נדבר על זה בנפרד, פרק שלם, אבל בגדול זה למצוא מה שאנשים מחפשים עליו. מה בוער להם, איזה מילות מפתח, עקרוניות, מה מילות החיפוש שמכניסים למנוי חיפוש, ומה מעניין אותם, וזה עוד מקור לרעיונות.
אבל אז צריך להיזהר שאתה לא כותב על נושא שהוא כבר כאילו, כתבו עליו הרבה, ואז קשה למצוא עליך, זאת אומרת, צריך בשאיפה אופטימלית למצוא משהו שגם הרבה אנשים רוצים לדעת, אבל אין הרבה שנותנים מידע
אז
טוב.
אז זה אף פעם לא מזיק לכתוב על נושאים שתמיד אוהבים. אם אני אחפש עכשיו נושא של הורדת משקל, יש מיליוני מאמרים ברשת. אני רוצה, אם אני אתר בתחום של הורדת משקל או בריאות, ולכתוב מאמר מסוים על הורדת משקל, אני אחפש את זה. סביר להניח שיש עוד באמת מאות או אלפי מאמרים אפילו בעברית בתחום הזה. אבל זה בסדר שהקוראים שלי כשכבר התרגלו ואולי לא רוצים ללכת לאתר אחר, ימצאו תוכן כזה, גם אצלי. קשה מאוד למצוא נושאים חדשניים. בוודאי אם אתה משתמש בגוגל טרנדס, אז אתה יכול לרכב על גלים, אבל זה לא, אתה לא קרב כל הזמן להיות חדשני. זה בסדר. אתרים, פינטרסט ודלישס, שני אתרים שיש בהם, אני אישית מסתכל עליהם, וזה מעיין שופע של נושאים חדשים ומגוונים. אנשים נורא, בפינטרסט לדוגמה, מדביקים פינז, ככה, בגלל זה אתר נולד, על אתר מעניין, או כתבה מעניינת שהם קראו, וגם שם אתה יכול באמת להתמקד בתחום שלך, בנישה שלך, ולמצוא פינז כאלה, שאנשים אחרים שמים שהם רלוונטיים. אז זה מאוד מאוד מעניין.
גם רדיט.
זהו, נדמה שאתה הזכרת את רדיט, ואני מסכים איתך מאוד.
חזק מאוד גם. יש קטגוריות, ואתה בוחר את הנושאים. דרך אגב, אני חושב שפי דעתי, וויינט, זה מה שהם עושים, חלק גדול מהנושאים שלהם. כי אני רואה משהו באתר כמו רדיט או משהו דומה, יום, יומיים אחר כך, אני רואה אותו גם בוויינט.
אתה רואה בכתבה.
זה כנראה לא בטעות.
זה באמת, אני מניח שעיתונאים או תחקירנים שמקשיבים לנו עכשיו, ואומרים, בוא נה, יש פה המון דברים שאנחנו משתמשים בהם. אני מקווה לפחות. כמובן שעיתונות ואתרים בתחום שלנו, אולי צריך להיות מספר אחד ברמה של מאיפה להביא רעיונות. כנסו באמת גם מאתרי חדשות, וכל אתרי החדשות הגדולים יש להם תתי תחומים ותתי נישות ש... כמעט בטוח שתמצא אצלהם כתבות בתחום שלך. אני בספק, נגיד, אני אמצא מאמרים על אינסטלטורים, אבל מגוון עצום של, של תחומים אחרים, וגם היסטורית, אתה יכול ללכת אחורה ולמצוא מאמרים מהארכיון שלהם, ולגלות המון, המון רעיונות. נושא שהוא טוויסט, תמצא תוכן ישן, תוכן בין 6-7 שנים, שהוא טוב, אתה רואה, שגם היה לו משיכה. אנחנו מדבר באחד הפרקים הקרובים, על איך רואים מה זה תוכן טוב, כמה אנשים קראו אותו, כמה הגיבו עליו, ואז ככה להעריך האם התוכן הוא טוב או לא, אבל כך תוכן ישן, תעדכן אותו. נגיד, ראית מאמר נפלא על אינפוגרפיק של חיפוש בגוגל מול בינג. הוא כבר נגיד מאמר בין 4 שנים. כך תנהל מחקר קטן, תייצר מחדש אותו, תדאג לתת את הקרדיט למאיפה שהתחלת.
כן, שזה לא יראה, כאילו אתה עכשיו עושה בעצם סוג של העתקה, או מפר זכויות יוצרים של מישהו.
נכון.
אתה משפר את מה שהוא
נכון.
כתב.
נכון. זה יכול להיות מאמר שהוא קצר יחסית או לא ממצא, וכך ותרחיב ותגדיל אותו. ממאמר של שני נושאים, כל אחד מהנושאים 500 מילים, כך תכתוב עכשיו מאמר מאוד מאוד משמעותי, או אפילו תחלק כל נושא כפרק בפני עצמו, וייצרת לעצמך תוכן, פשוט לקחת תוכן טוב, והרחבת אותו, הפכת אותו ליותר משמעותי. מנוע מילים של גוגל, שנקרא גוגל קיוורד פלנר, או בכלל משלים המילים, שאתם, שימו לב שאתם מחפשים בגוגל, גוגל יש לו נטייה להשלים, הוא יודע לפנינו מה אנחנו רוצים לחפש, זה כבר הגענו למקום הזה בחיים, אוטוטו הטרמינטור נהיה אמיתי.
הוא כבר יודע זה. הרבה פעמים זה נורא מעניין שאתה כותב כאילו, איך עושים, ואתה מחכה, מה אנשים אחרים חיפשו, ואז יש כל מיני דברים מזויים שם בפנים.
בדיוק, אז אם אני אתר בנושא של איך עושים, הנה, אני אתחיל להקליט את המילים איך עושים, ונתחיל, ואז אתה יודע, אני ראיתי שראיתי אנשים שעושים איך עושים, וטעות א', ואז מקבלים מה באלף, ואז את האות ב', ואז א' וב', באמת, זה תחום בלתי נגמר, משלים המילים של גוגל, יש שם המון רעיונות, ואם אתם בתחום מסוים, תחשבו על הדברים שאנשים מחפשים אצלכם, תתחילו להכניס את המילת חיפוש הזו בגוגל, תקבלו המון רעיונות.
אני מכיר דרך אגב את הבן אדם שמפתח את זה בגוגל.
אה, כן?
חבר שלי לשעבר בעבודה, חקרתי את הפעם אחת, על איך הוא עושה את המשלים מילים הזה, או שזה הוא, או שזה צוות של אנשים, כאילו.
אני חושב שזה מרתק.
יש הרבה דברים מעניינים, למשל, כל השאלה של האם להשלים חיפושי פורנו, למשל. הוא אומר שהם שאלתי אותו, למה אתם לא משלימים לפורנו?
כעיקרון, לא.
הוא אומר, אני לא חייב לעזור לך למצוא דברים. זה הגישה שלו.
אני רוצה לעזור לך.
אני רוצה, אבל אני לא חייב.
אני חושב שזה יהיה מרתק לדבר איתו, אני לא בטוח שהוא ייתן איזשהו מידע, אבל איך הם עושים את זה, אבל נורא מעניין לחשוב על הצד הפסיכולוגי של העניין הזה. ותשמעו, הדבר האחרון, אתה יודע, רן, מוכנו הקודח, הוא תמיד מקור, אני מקווה, שלא מאכזב של מאיפה להעביר רעיונות, זה תמיד טוב. עכשיו, השיטה שעושים את זה, מכיוון שרעיונות יש כל הזמן, ובאמת כמו שמה-RSS פיד מגיע כל הזמן, ופעם בשבוע נכנסים ורואים מתחרים, השיטה לפחות שאני נוקט בה, וכל אחד ייקח את זה למקום שנוח לו, אני שומרתי אותה של כל הרעיונות, לפעמים זה רעיונות של מילה או שתיים, לפעמים זה פסקה אחת שלמה שבה אני כותב, מה מעניין ומה רלוונטי, אני שומר את זה באיזשהו מקום, אני לפעמים אפילו מחלק את זה לקטגוריות, אני אקח את התחום שלי, יש תחום של conversion, של המרה, יש את הנושא של SEO, יש את שמתחבר לקידום אתרים, יש את הנושאים הטכניים, יש את הנושאים הפסיכולוגיים. אני כל פעם מוצא רעיון, אני אומר, אני חושב שאנשים יאהבו לשמוע על זה, אני זורק את זה לאיזשהו מקום, ומשם אני בונה לעצמי את התוכן, וכל פעם לוקח משם את הנושא הבא, שאני חושב שיכול להיות לעניין. אני חייב להגיד לך שמאז שהתחלנו לחשוב על הסדרה הזו, יש לי סוג של רשימה, אני כבר הגעתי לאיזה 120 נושאים, ואני, ובאמת, זה לא נגמר כל
יהיה לכם עוד הרבה פרקים.
אני מקווה מאוד ש...
הטכניקה הזו של באמת לרשום מה שעולה לך בראש, דרך אגב, זה טכניקה של סופרים מאז ומעולם, ידוע שהרבה סופרים מסתובבים עם פנקס קטן, אולי זה בטח היום כבר יותר טלפון נייד, אבל פנקס, עולה לך משהו, אתה רושם. אפילו, איך קוראים לגיטריסט? קית' ריצ'רדס, מהרולינג סטונס. קראתי את הביוגרפיה שלו, והוא אומר, הוא מספר ביוגרפיה שהיה לו מחברת ליד המיטה.
של תווים, שהיה חושב על הקורד או משהו.
שהוא היה קם באמצע הלילה עם איזה רעיון, הוא היה קם, היה כותב את זה וחוזר לישון. יש את השיר המפורסם שלהם, Wild Horses, איך זה נקרא? זה שיר שהוא מספר שהוא לא זוכר אפילו שהוא כתב אותו. הוא קם באמצע הלילה, הוא כתב את כל הלחן, וחזר לישון, ואז קם בבוקר מצא את זה במחברת.
מדהים, מדהים. אני מסכים איתך, זה פשוט שיטה מעולה. איזה טוויסט קטן, זה משהו שאני אישית נורא אוהב, זה נלקח מתוך מאמר של אלכס ג'ונסון, מאתר שנקרא moz.com, בכלל, אחד האתרים היותר מומלצים למי שרוצה להתעניין בתחום של קידום אתרים, אז הוא לקח את דוגמה, ממליץ לנו לקחת מאמר על איך לעשות משהו, תשנה את המילה לאיך לא לעשות משהו. אנשים, אתה יודע...
מילה אחת.
בדיוק, מילה אחת קטנה, איזה טוויסט קטן, קח את ההופכי או את הנגדי למה שהציגו לך, זה יכול להיות רעיון נפלא, קראת מאמר על איך לעשות משהו, גיד, אני עכשיו אכתוב מאמר על איך לא לעשות משהו. וזה עוד משהו
כן,
שהוא...
כן, זה אחד המאמרים היותר מוצלחים שלי בתחום הפודקאסטים, זה היה איך לא לעשות משהו בפודקאסטים. זה עובד.
וזה עובד. רעיון נוסף הוא מאמר המשך על כתבה שכבר כתבנו, סוג של פולו-אפ, דרך אגב, שוב, בעולם הטלוויזיה, עולם התחקירנים מאוד אוהבים לעשות פולו-אפים, בעיקר אם זה נושא חם שמקבל המון משיכה והמון עניין, עושים המון פולו-אפים. תשימו להם, לא קוראים לזה בשם הזה, אבל תחשבו על מה שראיתם בטלוויזיה, או מה שקראתם בעיתונים, על מאמר שהיה אתמול, או בכלל בשבוע שעבר, וזו שיטה מאוד מאוד נהוגה, וכמובן תגובה, על, אתה יודע, לא צריך לחשוב ולגרד חזק בראש, ולחפש מה אחרים עושים, מתחרש לי כתב משהו, אני אכתוב אצלי באתר, תגובה על מה שהוא כתב, וזה רעיונות, ככה מאיפה להביא, מאיזה מקומות להביא רעיונות, ואני מבטיח לכם ש... רעיונות לא יחזרו לכם, באמת, זה משהו שהוא אולי החלק הכי קל.
פעם שאתה מתחיל לחשוב ככה, אני חושב שהרעיונות מתחילים לצוץ מאליהם.
נכון, במקלחת, בריצה, או כשאתה יושב על בירה עם חבר.
אז קיבלנו הרבה רעיונות, בוא נדבר עכשיו על המחקר.
אוקיי, אז במחקר אנחנו בגדול נחלק את זה לשלב התכנון, ואז מאיפה לחפש, מה לחפש, ואיך לאסוף את זה, לנתח את מה שיש, ולהשתמש אולי בכלים כאלה ואחרים. אז ברמה של התכנון, אנחנו עוד לא כותבים כלום, אבל כדאי מאוד להבין איזה סוג של מאמר אנחנו רוצים לכתוב. עכשיו, בשני הפרקים הקודמים דיברנו על כל מיני סוגי מאמרים, מאמרים מבדרים, קונדיברסליים, תורמים, מקדמים אותנו, מקדמים אחרים. מאוד מאוד חשוב להבין איזה סוג של מאמר, כי הוא כבר די יכתיב לנו את הסגנון שלנו, ועד כמה אנחנו הולכים לרדת לעומק לנושא. שוב, אני ממליץ לכם, תחזרו לשני הפרקים הקודמים, הצגנו שם כמה וכמה סוגים, ואם חסר לכם כל פעם מחדש, תחזרו לשם. ההמלצה בכלל היא להרבב בין סוגים שונים, אל תהיה כל הזמן באותה שיטה, זה משעמם.
נכון, תגוון.
בדיוק, אז זו השאלה הראשונה שכדאי שתענו עליה. שני, אורך. כמה מילים הולך להיות המאמר שלי? אני יכול לכתוב ספר, ואני יכול לכתוב פוסט מאוד מאוד קצר. תראה, פעם היה נהוג שמאמרים של 300 עד 500 מילים באינטרנט היו מספיקים. אני חושב שגם היום כדאי לקחת בחשבון שאנשים יש להם תשומת לב מאוד מאוד קצרה, סיפוק ריגושי מאוד מאוד קצר, אז ממליץ לא לכתוב מאמרים משתפכים שהם פרקים שלמים בספר של איזה 10,000 מילים. אם זה מגיע לכם לשם, תחלקו לחלקים. תכף דבר על איך כותבים את זה בדיוק נכון, אבל ההמלצה שלי היום היא לחלק ובגדול לחשוב על שלוש קבוצות. מאמרים קצרים, הם בדרך כלל מאמרים מאוד אינפורמטיביים, לא צריכים להכביר במילים, הם לפעמים דעה מאוד קצרה, 500 עד 700 מילים צריך להספיק, אם אתם לא יודעים דרך אגב איפה, כמה מילים יש לכם, וורד לדוגמה, תסתכלו בפינה למטה, כותב לכם כל הזמן כמה מילים יש. הכי קל. Okay. אתם לא צריכים לנחש את זה. קבוצה שנייה של מילי, של מאמרים היא לפי אורך בינוני, 700 עד 1500, הם מאמרים יותר אינפורמטיביים, יותר עמוקים, יותר משמעותיים, מאמרים שגם מאפשרים להביע עמדה ולנמק אותה, וארוכים שזה 1500 מילים ומעלה, מאמרים שסוקרים מוצרים או שירותים, משווים בין דברים, שאתה נכנס להמון המון תוכן. זה תוכן כתוב, מדבר על וידאוים, וידאו באותה מידה, וידאו יכול גם בגדול, תחלקו לשלוש קבוצות. הארוכים ביותר שאני ממליץ, זה שעה, לא יותר מזה, לאנשים אין כוח לשבת מול מחשב ולראות שעה.
זהו, זה התחייבות.
נכון.
זה התחייבות מסוים.
נכון, אז שעה אתה יכול לפרק על איך עושים דברים, ואתה פשוט יושב ומראה איך עושים דברים. הקצרים הם סרטונים של עד 5 דקות, לא יותר מזה. אני כבר ראיתי אפילו סרטונים של 2.5 דקות, זה פשוט הרבה יותר פרקים. אז גמרת 2.5 דקות, תמשיך מיד הפרק הבא של 2.5 דקות הבאות, זה באמת לא ממש משנה.
אני חושב שפה באמת אתה צריך להיות מאוד מודע לסוג הקהל שאתה מנסה למשוך.
נכון.
נגיד, אם אתה עכשיו, סתם דיברנו על בכמה הזדמנויות, תתקן סתימות בשירותים. אני בא למשהו פרקטי, זאת אומרת כצרכן, תן לי משהו קצר ופרקטי. אבל לפעמים...
אל תתחיל עם התיאוריה של סתימות בשירותים.
בדיוק, לא לזה, זאת אומרת, צריך להבין שזה מה שאני רוצה. מצד שני, אין שום דבר רע בתוכן של שעה, אבל אז אתה יודע מי האנשים שאתה מחפש. אם עכשיו לצורך העניין זה מאמר, למשל, אני מוצא את עצמי, יש לי אפליקציה בטלפון שנקראת פוקט, ומאפשרת לי לשמור דברים, מאמרים לאחר כך. המאמרים היחידים שאני שומר בפוקט, זה מאמרים שאני אומר, זה תוכן טוב, אני לוחץ על שתף עם פוקט באפליקציה, ואז היא שומרת לי את זה ליותר מאוחר, ואחר כך, אתה יודע, כשיש לי את הזמן לפני השינה, אני יושב ואני קורא את המאמר הארוך הזה, מאוד engaged איתו, אולי אני אמליץ עליו גם אחר כך, אם זה מאמר מאוד טוב, משהו שבמאמר קצרצר אני לא אעשה, כן. אבל זה לזה מצבים שונים, זה נכון, לקהלים שונים, נכון, צריך להבין.
נכון, צריך מאוד להבין את זה. רצוי מאוד לחשוב על זה שמישהו שיושב והולך לראות אותך במשך שעה, כדאי שתיתן לו ערך מאוד משמעותי, הוא שרף שעה מהחיים שלו. אז נכון. רצוי שבשעה הוא יהיה דבוק אליך למסך, ואחרי שהוא יצא מהשעה הזו, הוא אומר, בואי נה, היה לי שווה השעה הזאת. תחשבו על כותרות, כותרות משנה, מילים שאתם חשובות שאתם רוצים להדגיש, כדאי שאתם, לפני שאתם כותבים את המאמר עצמו, כבר במחקר, תחשבו על מה אתם רוצים. עכשיו, זה לא חייב להיות כותרת מעודקת. שוב, אנחנו מדבר על פרק שלם, שנדבר על איך לכתוב כותרות, ואיך לעניין, כי בסוף הכותרת זה הדבר הראשון שמושך את האנשים, ובגללו הם בכלל יתחילו לקרוא את ההמשך, אבל כבר בשלב הזה תתחילו לסגנן לכם בראש את הכותרות המעניינות.
זה ייתן לכם את המבנה.
זה מתחיל לעצב את מה שאתם הולכים לעשות. תחשבו טוב, דיברת קודם, ואני חושב שאני מאוד מסכים, מה חשוב לקורא שלנו? האם אני הולך להגיד בצורה גלויה ולדבר איתו על הנושא, או לפעמים כותבים מאמרים שהם, הם, 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 מה שנקרא בסאבטקסט, דברים שהם משתמעים. גם זה נורא חשוב להחליט כבר בשלב הראשון של, של התכנון של המאמר.
זאת אומרת, זה סתימה בשירותים, אבל בעצם זה הסתימה בצ'קרות שלך.
בדיוק. זה אולי מה שמעניין, את האנשים שמגיעים לראות אינסטלטורים. מה אנחנו מנסים להשיג במאמר הזה? מה המטרה שלנו? אני רוצה להשיג תנועה, אני רוצה אינגייג'מנט, אני רוצה לשתף בעוד מידע, אני רוצה למכור אולי. מאוד מאוד חשוב להבין למה אנחנו מוצאים את המאמר הספציפי הזה. אם אנחנו כותבים מאמר, לחשוב איך אנחנו משלמים אותו במדיה חברתית, אי אפשר היום להתעלם מהעולם של המדיה חברתית, ואז צריך לחשוב, לדוגמה, איך כותבים במקביל למאמר ארוך, תקציר מאמר כפוסט אצל מישהו אחר, איך מפנים למאמר, האם מצייצים עליו, האם איך משתפים אותו בפייסבוק, המון המון מחשבות שנוגעות למדיה החברתית, שכדאי כבר בשלב הזה, לכתוב בצד, לכתוב בצד, אני הולך לשתף במדיה החברתית, בכלים האלה והאלה, בצורה הזו והזו. אחרת, לא תוכל באמת לשווק, אם רק כתבת מאמר והוא שמה, אתה יודע, אתה יכול לצעוק במדבר, אף אחד לא ישמע אותך.
זה כל כך ברעש, באינטרנט.
נכון.
השיווק פה זה יהיה
חשוב. נכון. תחשבו כבר בשלב הראשון, אם אתם משלבים מה שנקרא תוכן עשיר, תמונות, וידאוים, סרטוטים, גרפיקות, כל מה שהוא לא מלל. ההמלצה שלי, בוודאות, בטח, זה יכול מאוד לחבר. אבל תחשבו כבר, אם אתם משלבים, איפה אתם משלבים? איזה תמונה אתם מוצאים, איזה וידאו, היום ביוטיוב יש המון. ווידאו של יוטיוב אתה יכול לשתף בקלות מאוד אצלך באתר, תחשבו מה אתם מחפשים, כדאי שתייצרו לעצמכם, דיברנו על מאגר רעיונות, תשלבו ליד המאמר, בעיקר שאתם עושים את המחקר על רעיונות ועל תוכן, על גם וידאוים שאתם מוצאים ויכולים להיות מאוד מאוד...
אני חושב שגם גוגל מקדמת יותר תוכן שהוא תוכן עשיר, ומכיל לא רק טקסט, אלא גם דברים אחרים.
גוגל היום משלבת בעיקר בחלקים העליונים, של התוצאות חיפוש, מאמרים ותכנים שהם קשורים לכאלה שיש בהם תוכן עשיר. האם אתם רוצים לשלב לינקים לאתרים חיצוניים למאמרים אחרים בתחום? בטח אם הלכתם ועשיתם מחקר או אתם מצטטים מישהו, חובה לעשות את זה. אבל באופן כללי, גם מסיבות של גוגל וגם מסיבות של לייצר את הקהילה וקולגות ואינטראקציה עם אנשים אחרים בתחום שלך, שוב אני אומר, אף אחד לא בתחרות. וחיבור לאנשים אחרים, מאוד מאוד יכול להפוך את המאמר למעניין, כי אתה נותן עוד ערך למי שקורא את התוכן שלך. עכשיו יש המון תבניות מוכנות לסוגי תוכן שונים, אפשר להמליץ, אבל בגדול, תשלבו בגוגל את המילת חיפוש, איך לכתוב מאמר, תוכן בנושא X, בצורה כזו או אחרת, תמצאו תבניות, לא צריך להיות גאון גדול בלחפש את זה.
אני יכול רק ככה להגיד עוד משהו לגבי תכנון מאמר, מהניסיון שלי, אני בדרך כלל מתחיל כשאני כותב, למשל, פרק של עושים היסטוריה, אני בדרך כלל מתחיל מאותה טכניקה שאתה אמרת לגבי כותרות משנה. זה נותן גם איזשהו פלו מסוים לפרק, וזה כבר מראש, אני מזהה נקודות שבהן הולכות להיות לי בעיות מסוימות, או למשל, אני מחפש סיום חזק. זאת אומרת, לפני שאני כותב את המילה הראשונה, כבר יש לי איזשהו שלד מאוד מאוד ברור, שאחר כך נורא קל יחסית לצקת נכון, לתוכות נכון. הדברים.
זה גם מראה לך איפה אתה לא יודע מספיק, או נכון. אין מספיק חומר.
אולי כי... שם צריך לשים את הדגש על מחקר.
נכון. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, והשלב הראשון של תכנן. עכשיו, תכננו, בוא נתחיל לאסוף את החומר. השיטה הכי גלויה ופשוטה זה גוגל. תכניס את הנושא, תלקט משם מידע, עובדות, תוכן, מקורות אחרים, מאמרים אחרים, אנשים אחרים. פשוט תתחיל לגלות מה יש שם. אני חושב שאחד הדברים המעניינים במקרה הזה, אתה תגלה המון תוכן משותף לכל הדברים שאתה מוצא בגוגל. זאת אומרת, אם כבר כותבים על המון דברים שהם משותפים, כדאי שגם אתה תיגע בנושא הזה, לא יכול שכולם טועים. ובאותו הקשר כמעט, כחלק מהתכנון, תנתח את המקורות. לא הרבה אנשים עושים את זה, אבל סביר להניח שכשהכנסת מילת חיפוש בגוגל וקיבלת תוצאות, התוצאות שמופיעות לך ראשונות הן גם התוצאות הכי טובות, הכי רלוונטיות. עכשיו, שב ותמצא, תיקח את חמשת המאמרים הראשונים, או עשרת המאמרים הראשונים, תנתח למה אתה חושב שגוגל שמה אותם שם, במקומות הראשונים.
מה הם עשו טוב?
בדיוק. איך הם כתבו? מה הפסקה הראשונה שלהם? איזה מילות מפתח הם הדגישו? למה הוידאו הספציפי הזה או התמונה הספציפית הזו הופיעה? זה כל כך יעיל בלהבין למה זה מופיע שם, כי זה כבר מיד ייתן לך את הרעיונות לאיך אתה יכול להופיע שם באותה מידה. תנתח את מה שנקרא את ה-on-page SEO. שזה אחד מהשני פרמטרים, שתי הקבוצות שלפיהם גוגל מנתחת את הרלוונטיות של העמוד שלך.
את התוכן שמופיע בתוך הדף, לעומת מה שהכישורים שמגיעים בחוץ.
נכון, ולכן אל תעצרו במצאתי מקור מידע, משכתי משם אינפורמציה, כתבתי את זה מחדש, סידרתי את זה, נתתי את הזווית שלי. קחו את המאמר הזה, תפרקו אותו. עכשיו יש כלים לנתח את ה-on-page SEO, אתה מכניס את זה, הוא נותן לך מיידית כבר את כל הדברים האלה. תנתחו למה הכותרות שלהם טובות, תעברו כקורא ותנסו להבין, למה העין שלך נמשכת, למה הקלקה על המאמר השני מושכת אותך ולא על המאמר השביעי. זה עובד, דרך אגב, ככל שתעשו את זה יותר, המיומנות שלכם בלאתר את התשובות לשאלות האלה, תעבור כבר ברגע שאתם קוראים את התוכן.
זה טכניקה חזקה מאוד לגבי המון 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 דברים שאתה עושה כאיש מקצוע, אני חושב. אני כשאני מאזין לפודקאסט, אם זה פודקאסט טוב, אני מקשיב לו פעמיים. פעם אחת כמאזין, פעם השנייה כמישהו שמנסה לנתח, וזה גורם לך לחשוב. אז כן, אם ראית מאמר בז'אנר שלך, או סרטון וידאו שהצליח, תנסה גם ליהנות ממנו כצרכן, אבל תנתח אותו, תבין.
אתה איש מקצוע, זה מאוד קל, ברגע שאתה יודע איך ומה לחפש, אתה יודע למצוא את זה גם. עכשיו יש המון כלים ליצירת תוכן. אני לא אלאה אתכם, אבל הדבר הראשון שאני נורא ממליץ, לא להשתמש ברובוטים. יש שתי כלים שאני משתמש בהם, אבל הם לצרכים אחרים. הראשון נקרא Content Machine, Content עם K, עשו טוויסט על המילה באנגלית, והשני נקרא The Best Spinner. הם נועדו לייצר תוכן נלווה, או לקחת מאמר מסוים ולעשות עליו טוויסטים ולהשתמש במילים נרדפות וכדומה.
זאת אומרת, הוא לוקח איזשהו מאמר ומנסה לעשות לו טוויקינג כזה או אחר?
במקום המילה הכי טוב, אז לכתוב את המילה מצוין. עכשיו, אתה כותב את זה להרבה מאוד מילים ואתה מחליף את זה, הוא עושה את זה גם בצורה אוטומטית, אז אתה מייצר בעצם ממאמר אחד, אתה יכול לייצר 300 או 500 מאמרים שונים, שגוגל אפילו לא מצליחה לזהות שהם דומים, יש כלי שנקרא CopyScape, אתה יכול לזהות בו מהר, הוא נותן לך אם הוא מצא משהו דומה לזה בגוגל, ואם כן באיזה מידה, אבל זה לא שווה את זה, אנחנו נדבר בסוף על כמה טיפים.
הם גם יודעים לעשות את זה טוב הרבותים האלה?
כן, כן.
בצורה כזו שבן אדם יקרא ויגיד זה לא...
כן, זה לא אוטומטי לגמרי. ההמלצה שלי, ונדבר על נושא של בניית כישורים, ושם נדבר עליהם על הכלים האלה, זה לעשות הרבה דברים בעצמך, אבל קונטנט משהו, לדוגמה, אחד הדברים היפים שהוא עושה, הוא עושה לך סניפטים, כאילו, תקצירים מכל מיני מקומות, על מנת מפתח מסוימת. אז כן תשתמש בכלי הזה לאסוף מידע, אל תשתמש בכלים האלה כדי, טוב, אני אלחץ על כפתור, יוצר לי מאמר של 750 מילים, ואני אשחרר אותו. ממש לא.
זה לא נראה לי שזה יצא משהו שניתן לעיכול אצל בני אדם.
לא, תתפלא, הם כלים שמשתפרים, אני חייב להגיד שהרבה פעמים אתה קורא את זה, אתה אומר, וואי, פה ושם אתה פתאום המשפט לא עושה שכל, כן? אין בו איזה לוגיקה, אבל בגדול הוא נראה הגיוני. לא ממליץ, והסיבה היחידה להשתמש בכלים מהסוג הזה, זה באמת לצורך הרבה מאוד, משלוח של הרבה מאוד מאמרים דומים, לכל מיני מקומות באינטרנט, כדי לייצר לינקים שבדרך כלל, הם לינקים מאיכות נמוכה, אבל גם כאלה צריך. אז זה בהקשר הזה. אז ככה אנחנו בעצם עושים את שלב המחקר, זה מבחינתי, מאיפה אני אוסף רעיונות, איך אני מתכנן את המאמר, עד פה הגענו, אז אספנו את הכל, ואנחנו יודעים פחות או יותר, על מה אנחנו רוצים לכתוב, אספנו המון חומר, אנחנו יודעים איך המאמר הזה בגדול יראה, הגיע הזמן לכתוב אותו.
לכתוב, לעשות את העבודה.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אני ממליץ מניסיון, זה סוף, זה משתנה בהתאם לתוכן ולקהל היד, אבל בגדול, באמירה כללית, תחשבו על הפורמט. גם גוגל וגם קוראים אוהבים פורמטים קצרים. בולט פוינטס, תמספרו, פסקאות קצרות, משפטים קצרים, התחלה, אמצע וסיום, כמו שכותבים, כמו שלימדו אותם כולנו בבית ספר, סיכום קצר וראוי, אפשר להוסיף הקדמה על מה אתם הולכים לדבר, אבל אל תנסו להפוך פסקאות לפסקאות של עמוד שלם, זה אנשים מאבדים עניין.
גם צריך לזכור, אני נתקלתי בזה כי המאמרים שאני כותב, מאמרים בדרך כלל ארוכים, 4,000 מילה, קצת חקרתי את הנושא הזה בשביל להבין איך אנשים קוראים, והתחבר לי שמניסויים שממש עורכים פסיכולוגים ויושבים עם UI ורואים איך אנשים קוראים, חוויית הקריאה באינטרנט, נגיד מול מחשב או מול נייד, היא לא אותה חוויה כמו בספר.
רחוק מזה.
אז בדיוק, אז אתה לא יכול לסמוך על זה שבן אדם עכשיו יישב ויקרא פסקה של 500 מילה או 1,000 מילה, אתה צריך לדעת לשבור את זה, לתת את הכותרות, זה משהו שנקרא, אני חושב שהמונח שהשתמשו בו זה היה scannable, content שניתן לסרוק אותו מהעיניים, אפשר לרפרף, עד שאתה מוצא משהו שנראה לך מגניב, ואז אתה נכנס פנימה, אם זה מעניין. תחשבו scannable.
שימוש בכותרות משנה, בבולטים, במשפטים קצרים, מאוד מאוד עוזר לקורא. איך אמרת, to scan, והוא נעצר במקום מסוים. עכשיו, אם זה מתחיל לעניין אותו, הוא מתרחב, למעלה, למטה, פתאום קורא את כל המאמר, אבל זה באמת צריך להיות משהו שהוא מאוד מאוד קל לעיכול, במובן הזה. דיברנו קצת על אורך, אבל, והחלטנו, אבל תראו, אם אתם מעבר לאורך שתכננתם, אל תעצרו. תחלקו לשניים, תחשבו אם כתבתם יותר מדי. אם פתאום אתם רוצים לשפוך הרבה יותר מידע, תהפכו את זה לסדרה של פרקים. מאוד מאוד חשוב להיצמד למה שאתם חשבתם במאמר בהתחלה, אלא אם פתאום אתם מבינים שכדאי שעכשיו נכתוב מאמר של 2,500 מילים על איך לקנות את מכונת הקפה הכי טובה לשימוש ביתי. שזה גם בסדר. אבל אם תכננתם 500 מילים ויצא לכם 2,500,
זה יכול להיות שפספסתם את המבנה שלכם.
נכון.
אולי אתם בכלל מפספסים גם את הפואנטה היום שרציתם להעביר.
נכון. ארוך מדי לא תמיד בהכרח טוב מדי. שימוש במילים נכונות, בעיקר כשאנחנו כותבים, והזכרנו בשלב המחקר שאתם צריכים לחשוב על המילים החשובות, גם אלה שעבדו עבור המאמרים שמהם אספתם, אבל גם המילים החשובות לכם, תשתמשו בהם, תדעו לשתול אותם במקומות הנכונים, תבליטו אותם, תקשרו מילות כוח.
צריך להסביר פה מה זה מילות כוח, כי זה מושג מאוד, מאוד חשוב נכון, בכתיבת תוכן.
נכון, מילת כוח היא מילה שמפארת, מעודדת, את מה שהיא צמודה אליו. אתם לא יכולים סתם לכתוב נעלי הריצה של, חייבות נעלי הריצה הכי טובות לריצה על כביש, אז המילה הכי טובות היא מילת כוח. היא מדגישה את מה שרצית להגיד, היא מכוונת את הקורא לדעתך, אבל באופן כללי למה שיש לך להגיד על הנעליים האלה. יש המון מחקרים, ולא מחקרים, אלא מאמרים על מה מילות כוח.
יש רשימות
שלמות. שוב, אפשר להצמיד לפרק הזה את הרשימה הזו, אבל פשוט תכניסו מילות כוח, נכון. תקבלו רשימות אינסופיות.
זה קלאסי לשלב של התכנון, לעבור על רשימת מילות כוח מאחד הכישורים שאתה מוצא באינטרנט, זה שמון, להגיד, אוקיי, המילים האלה חשוב שיהיו, כי זה רלוונטי לתוכן שלי, ואז נכון. אתה יודע, כשאתה כותב, אתה צריך גם לעמוד בזה.
נכון. עכשיו שוב, זה לא רק המילות כוח, הדבר הראשון הוא המילים שאתה רוצה להדגיש, משם נתחיל, וכבר חשבנו עליהם, אני מקווה, בשלב התכנון של המאמר. כתיבה לרובוט של גוגל, דיברנו בפרק הראשון על איך גוגל מנתחת את העמוד, אז המון דברים שקשורים למטה דאטה, מה המטה דסקריפשן של העמוד, איזה מילים אני מבליט, איזה מילים אני שם להם underline.
איך אני חושב להגיד כמה מילים על מטה דסקריפשן בכלל, מה זה
המסגים האלה. בלי להיכנס יותר מדי לצורה שהרובוט של גוגל סוקר את העמוד ומחליט על מה הוא, כי הרי לא באמת יושב מישהו בגוגל וקורא מיליוני עמודים ואומר זה על זה וזה על זה, אלא יש רובוט שרץ פעם בתקופה באתר שלך, ומוצא מאמרים חדשים, הוא כאלה שהשתנו, ואומר, אוקיי, המאמר הזה הוא על X ו-Y. איך הוא יודע שזה על X ו-Y? הוא בעצם הולך מאחורה למה שנקרא ה-source code. אנחנו נכנסים לצד טכני, אבל תלכו קליק ימני על כל עמוד שאתם נמצאים, באקספלור נדמה לי שזה נקרא
view source code. מה שאנחנו רואים זה ייצוג ויזואלי של קוד שרץ מאחורה.
נכון, אז אם אתם רוצים לראות, תלכו מאחורה, והדבר הראשון זה meta data, זה יכול להיות הטייטלים והמטה דסקריפשן, שבו אתה מחליט, שאתה כותב את העמוד, ומעלה אותו לאינטרנט, אתה יכול לכתוב על מה.
אפשר לומר שמטה דאטה זה מידע על המידע.
נכון.
זאת אומרת, כותרת למשל, שיש כותרת של המאמר, ויש אולי תקציר שבני אדם לאו דווקא רואים אותו לפעמים, אבל הוא מסביר על מה המאמר הוא
נכון. לחיות. ולכן גם בחלק הזה, תחשבו שאתם כן כותבים, קודם כל תכתבו לקוראים שלכם, או אתם מייצרים וידאו, תעצרו וידאו לצופים שלכם. אל תחשבו על הרובוט של גוגל, אבל אל תתעלמו ממנו גם. כי אחרת, הוא יחשוב שרציתם לכתוב על לא יודע, על גלישת גלים בהוואי, אבל הוא יחשוב שכתבתם על חליפות צלילה. כי הזכרתם את המילים האלה בצורה יותר מדי דחופה במאמר, וזה מאמר על חליפות צלילה.
אני אתן לכם דוגמה מטעות קלאסית שאני עשיתי בתור טירון בעניינים האלה. הייתי כותב כל מיני, באתר כל מיני דברים, והמילה פודקאסט חזרה על עצמה המון 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 פעמים, ואז, כי זה אתר של פודקאסטים, אז כי זה קיים שם כל הזמן ברקע.
כן.
ולא בחרתי כותרות כמו שצריך. ואז אם הייתי כותב מאמר על זיגמונד פרויד, הערך שלו במנוע החיפוש של גוגל היה יורד, מכיוון שהרובוט הבין שזה מאמר על פודקאסטים. הוא פשוט ראה תדירות המילים שהופיעו. כשהבנתי את זה, הלכתי אחורה ותיקנתי מאמרים מסוימים, אבל אם אתה לא מודע לזה, קל נורא לעשות טעות.
נכון, ולכן אני כבר אומר לכם, באחד הפרקים הבאים נדבר על on-page SEO, ואיך הרובוט של גוגל מסתייחס למה שכתוב, ועל מה לשים דגש ומה לא. צפו לפרק הזה. תכניסו, תמצאו ותכניסו תמונות וקטעי וידאו אם זה רלוונטי. בכלל, אמרנו כבר, גוגל מאוד מעריכה תוכן עשיר, תשתמשו בזה, אין שום עניין או בושה בלא לעשות את זה, בוודאי אם זה תמונות שמאושרות, או את התחברתם כמנוי לאתר תמונות, לא לשכוח, אנחנו מדברים עוד פעם על הרובוט של גוגל, יש אפשרות להכניס מה שנקרא alt data לתמונה, על מה, זה בעצם אומר לרובוט של גוגל, הוא לא יודע להסתכל על התמונה הרי, אבל הוא יודע אם כתוב alt data שהתמונה היא על גלישת גלים בהוואי, אז הוא ידע, אוקיי, עוד וי ליד הגלישת גלים בהוואי, כנראה שהמאמר הזה על גלישת גלים בהוואי, לא לשכוח את זה, את האלט...
למרות שמעניין שבאמת אנחנו מתקדמים בשנים האחרונות למצב שגם הרובוטים האלה מצליחים להבין את הנושאים של התמונות. רואים את זה יפה בפייסבוק למשל.
נכון.
שפייסבוק יש לה שירות, שנתקלתי בו ממש רק לאחרונה, שלעברים המחשב גם אומר מה רואים בתמונה.
על מה רואים בתמונה. דרך אגב, הוא רואה, הוא בהרבה מאוד מקרים משתמש באלט דאטה.
די עוד יותר לקבל איזושהי
נכון,
הבנה,
נכון,
כאילו.
נכון, או בכלל זה... להקריא, בהרבה מאוד מקרים המקריא לעברים, הוא משתמש באלט דאטה, ואומר, עכשיו יש פה תמונה על גלישת גלים בהוואי. אני יודע שאתרים שבאמת כותבים יותר לעברים, משתמשים בזה בצורה מאוד מאוד מסיבית. זה בנושא הכתיבה, בסוף צריך לשבת ולכתוב, אני מקווה שנתנו פה כמה כיוונים לגבי הפורמט, לגבי השימוש במילים, לרובוט של גוגל, לעצמנו, לקורא, כל התוכן העשיר. עכשיו, גמרנו לכתוב, פרסמנו אפילו. האם זה אומר שאנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולחכות שכולם יעריכו את מה שכתבנו?
בדרך כלל זה לא עובד ככה.
בדיוק, כמו כל דבר בחיים צריך גם לשווק אותו. ובעצם ניתן פה כמה דברים שהם סוג של נגיעות. קודם כל לדאוג שגוגל מאנדקסים אותו מאוד מאוד מהר. שיטות, כלים מאוד פשוטים. בגדול זה לתת פינג לגוגל. פרסמתי מאמר חדש, אם יש לי קובץ שנמצא אצלי באתר שהוא robot.txt, אז הוא מיד יהיה שם, ובפעם הבאה שגוגל מגיע אליי הוא יקלוט אותו, אבל לפעמים גוגל יגיע אליי פעם בחודש. אז יש כלים לתת פינג לגוגל, פרסמתי משהו חדש, בדרך כלל הוא יבוא אליי מיד,
כן, יש אותו. גוגל, יש לה איזה אתר שנקרא Google Webmasters,
נכון.
שכל מי שיש לו אתר באינטרנט, אני מניח, יצטרך לפחות פעם אחת להבין איך זה עובד, כי זה מראה לך מה גוגל הבינה מהאתר שלך.
נכון.
כולל האפשרות להגיד לו, יצא משהו חדש, הנה, תיכנס עכשיו.
בוא אליי.
בוא אליי.
אני מזמין אותך לקפה.
בדיוק.
תשתמשו בכלים כמו RSS feed, זה גם נותן בכלל תפוצה מאוד רחבה, לכל מי שמנוי, דיברנו על זה שאתה מנוי לאחרים, אבל אחרים מנויים אליך. ברגע שפרסמת משהו, זה מיד מפזר את עצמו ברחבי האינטרנט. לינקים, ציטטנו אחרים, הזכרנו אחרים, השתמשנו במידע של אחרים. אז שוב אני אומר, תנו את הקרדיט, אבל באותה מידה, תכתוב להם. שלום אדון יקר, ציטטתי אותך, השתמשתי במאמר שלך. הנה הקישור אליי. אם זה מספיק מעניין, ואם תועיל בטובך, לייצר אצלך קישור אצלי. הרבה מאוד אנשים לא תהיה להם בעיה, אין פשוב, זה לא עניין של תחרות של מי ראשון, אין פה שום דבר מהסוג הזה, ולכן בהרבה מאוד מקרים לא תהיה להם בעיה להגיד שהם יעשו את זה בעצמם, או שיגידו לוויבמאסטר שלהם, הנה המאמר, תקשור אליו בעמוד הזה, או בתחום הזה, או משהו כזה, בוודאי אם המאמר הוא מעניין, הוא מחדש, הם ישמחו לעשות את זה. אז זה דרך שנייה לשווק את זה. דייג אותם ברשתות החברתיות, זה גם עובד יפה. נכון, לעשות לזה שר, ובאמת אנחנו מגיעים למדיה החברתית. תכניסו את זה לפייסבוק, אם יש לכם עמוד בפייסבוק, חובה, שימו את זה שם. תדאגו שוב לשים את הכותרות המתאימות, אם זה תמונה מתאימה, פייסבוק הוא אמצעי מאוד ויזואלי, או לא טקסטואלי בלבד. טוויטר, איך אתם ב-140 תווים משווקים את זה? פורסם פוסט חדש בנושא X, Y או Z, בואו לקרוא, יהיה נחמד, אבל אם תכניסו שם כותרת ב-140 תווים שהיא מעניינת, הפולוורס שלכם מיד ירוצו לקרוא את זה. בכלל, אם אתה שם את זה בטוויטר, אחת האתגרים הוא לקצר את ה-URL, שימוש בכלי קיצור URL, כמו ביטלי לדוגמה.
מה שישר לך יותר מקום, לכתוב טקסט.
לכתוב טקסט,
כאילו.
בדיוק. אז גם זה נורא מומלץ. תכניסו בתוך המאמר את ה-social buttons, מה שנקרא. לחיצה על פייסבוק, סימן פייסבוק שמי שלוחץ עליו מיד עושה לזה שר בפייסבוק שלו. טוויטר, לינקדאין, לא משנה מה, חובה לשלב היום בכל מאמר. בכלל יש המון אלה שכבר נותנים לך מספור לכמה שיתופים היו, אז אתה רואה פתאום מאות אנשים שגם משתפים את זה, אתה גם רוצה להשתתף בחגיגה הזו.
זה גם סיגנל שהמאמר הזה כנראה הוא חשוב או טוב.
נכון.
אני דרך אגב, אני יכול להמליץ במחום, אם אתם משתפים תוכן שאתם עושים, תשקיעו את הזמן לחפש את הקבוצות, אם זה בפורומים, אם זה...
שזה הולך אליהם.
בדיוק, זאת אומרת, למשל, כתבתם משהו על, צורך העניין, תחום הגינון, יש קבוצות גינון, זאת אומרת, יש בפייסבוק קבוצות גינון, יש ברדיט, יש לא משנה, בטפוז, איפה שיש פורומים,
נכון.
תחפשו אותם, זה לוקח קצת זמן, אבל זה נותן בוסט, זאת אומרת, זה מקדם כוח חזק מאוד לתוכן.
נכון.
הרבה יותר מסתם לשתף בפיד הכללי.
בכלל, הרבה מאוד מהמקומות שהזכרת, מאפשרים לך להיכנס ולכתוב שפורסם תוכן חדש, ולהזמין את הקוראים לקרוא אותו. הם לא מעודדים...
אם זה לא ספאם.
בדיוק, הם לא מעודדים ספאם, והם לא מעודדים מחירות, ומיד יורידו אותך, לפעמים אפילו יוציאו אותך לגמרי מהפורום, אבל אם זה מאמר עם מידע ומשמעותי, זה יישאר שם, וזה בכלל, כל מי שנמצא שם יוכל להתחבר משם
למאמר שלך. ואם אתם חוששים, אז תדברו עם האדמיניסטרטור של הקבוצות האלה ותשאלו. לי זה עובד מצוין עם Curious Minds, הפודקאסט האמריקני, שאני עדיין מנסה לגדל אותו ולשווק אותו, כי הוא לא מוכר. אני 3 פעמים בשבוע באופן יזום, אם יש לי צ'קליסט שאני עושה, ואני נכנס לקבוצות מסוימות רלוונטיות, ושם את הפרק הרלוונטי. וזה מביא טראפיק מצוין, זה עובד.
זה עובד, אנשים מתייחסים לזה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על איך לכתוב תוכן, אבל בואו ניתן כמה נקודות חשובות, שמאוד מאוד חשוב שמי שמקשיב לנו, לא ישכח את זה. קודם כל, התוכן חייב להיות מקורי. אין לי דרך מספיק חזקה להדגיש את זה, אז אני אגיד זה עוד פעם, התוכן חייב להיות מקורי. גוגל מענישה על העתקה, עד כדי כך ועד כדי כך פשוט. עד כדי כך מענישה שיכולה לזרוק את כל האתר, לבית כברות, לעשות די אינדקס ונגמר. ולכן מאוד מאוד מומלץ, תתחיל מאפס, תכתוב בעצמך. אם מישהו כותב עבורך, כי אנחנו מדבר באחד הפרקים על אאוטסורסינג, אני לא יודע לכתוב, זה משעמם אותי, אני רוצה שמישהו אחר יכתוב לי. יש המון אתרים שבהם יש אפשרות כמו אפוורק, למצוא איזה פרילנסר, נגיד בהודו, בפיליפינים, עם אנגלית טובה שכותב את זה מאמר בשבילך, ב$3, בוא תוודא שמשהו כתב בשבילך, הוא מקורי.
הוא לא כבר עשה את זה כבר בשביל מישהו אחר.
בדיוק, או סתם לקח קופי-פייסט מאתר שהוא מצא והשקיע בזה 2 דקות. יש כלי כמו קופי-סקייפ, תכניס את כל התוכן, as is, זרוק אותו פנימה ובוא ומיד יגיד לך מקורי או לא מקורי. אפשר להשתמש ברעיונות או בחומרים של אחרים בתחקיר, אבל אל תעתיקו מילה במילה, זה לא שווה את זה. עכשיו, מהצד השני, מה לעשות? אנשים עם כל הכמות חומרים באינטרנט כבר, הכתיבה נהיה דומה. ואנשים כותבים דומה, אז יש משפטים. אל תתרגשו מזה, זה בסדר שמשפט מסוים מאוד קרוב למשפט אחר שקופיסקייפ מצא. אבל לא יכול להיות שכל המאמר כולו נראה אותו דבר, בנוי אותו דבר, מתנהג אותו דבר, זה לא עובד.
זה יכול לפגוע בכם קשה.
נכון. כותרות, אני חושב שזה הטיפ שאיתו נסיים וניתן כמה דוגמאות. הכותרות הן חזקות. קופי בלוגר, שזה עוד אתר שאני רואה ממליץ למאזינים שלנו שרוצים להתמקצע בתחום, ללכת אליו, יש לו כמה קורסים וכמה דברים נורא מעניינים. קופי בלוגר עשה מחקר, הראה ש-80% יקראו את הכותרת, אבל רק 20% יקרא את ההמשך. עכשיו, אם הכותרת לא חזקה ולא מזמינה ולא מעניינת, אף אחד לא ימשיך. תחשבו על אתרים שאתם נמצאים בהם, נושא שנקרא קליק בייט.
קליק בייט.
קליק בייט, סליחה, נכון. ואנשים יקראו את הכותרת, היא בכלל לא רלוונטית למה שכתוב, אבל ילחצו כי היא נורא מעניינת. דוגמנית, או אשתו של הכדורגלן, הדוגמנית...
לא תאמינו מה עשה...
בדיוק, בדיוק. עכשיו יש המון אתרים, שנגיד ה-National Inquirer בארצות הברית, הוא אלוף העולם בזה. מי שהיה בארצות הברית והולך ליד הקופה בסופר, רואה את כל הטאבלואידים האלה, הם אלופי העולם בזה. דרך אגב, מי שבאמת רוצה ללמוד לכתוב כותרות מהחזקות...
זה היה בית ספר, טוב.
קחו, תהיו מנויים אפילו על מגזין, תקחו על רעיונות שיש משם ותיישמו אצלכם לשוק. כתיבת כותרות היא מומחיות, וזה מומלץ בחום לעשות את זה. יש, שוב אני אומר, בקופי בלוגר המון מאמרים שמוקדשים לכתיבה נכונה, כולל איך לייצר כותרות נכונות. בוא נזכיר כמה דוגמאות לדוגמה. איך למצוא עבודה טובה יותר ולהרוויח יותר כסף. הרבה אנשים אני חושב שילחצו על כותרת כזו.
זה איך... משלב את שני הדברים שהם מאוד מפתים. איך עושים משהו,
נכון.
והמטרה שאנחנו רוצים.
מה התועלת שמקבלים, נכון. עכשיו, על הבסיס הזה של איך לבצע משימה ולקבל תועלת, אתה יכול לכתוב עוד המון דוגמאות. איך לרדת 25 קילו ולהיראות טוב יותר. איך לרוץ מרתון ב-25 דקות ולהרוויח את הבריאות שלך. המון טוויסטים על זה, אבל זה תבנית מאוד מאוד עובדת.
צריך לשים לב שהקטע של, כאילו, מה אנשים לא אוהבים בקליק בייט, אנשים לא אוהבים בקליק בייט, זה שיש לך כותרת שנראית מאוד מפתה, אבל התוכן מאחוריה הוא בתכלס סתם.
בדיוק, ולא קשור בכלל גם
אז לכותרת. אנחנו מדברים על משהו אחר. ההנחה היא שיש לך תוכן טוב מאחורה.
וקשור בצורה מסוימת.
וקשור טוב. ומועיל.
נכון.
אבל אם אתה תבחר כותרת תפוקה ולא מעניינת, אתה פשוט אנשים יחשבו שזה משעמם. ושוב, אני בעושים היסטוריה, אכלתי אותה איזה כל כך הרבה פעמים, עם בחירת שמות לפרקים שלא עשו, לא עשו שירות טוב לפרק עצמו. אז צריך להשקיע בזה את המחשב.
נכון. דוגמה שנייה לכותרת חזקה זה, בכלל אוהבים אנשים נורא לקרוא כותרות עם מספרים. שבע הטיפים הטובים לאפייה טובה יותר. מה, שבע טיפים? בשבע טיפים אני יודע איך לאפות טוב יותר? זה מדהים, תנו לי את החומר, אני אכנס. או חמש הסודות על שיווק באינטרנט שאף אחד לא רוצה לספר לך. לא רוצים לספר לי? וזה רק חמש? אני שנייה נכנס לבדוק את זה. אז באמת כותרות עם מספרים שמשלבות את הטוויסט, זה נפלא. יש תבנית שנקראת מי עוד רוצה. קודם כל, כן, אני רוצה. אם יש אנשים
נותנים לך תיקח?
בדיוק. מי עוד? ברור שגם אני. אם הוא לקח, גם אני רוצה. אז מי עוד רוצה עבודה מכניסה יותר? מי עוד רוצה לבנות אתר שמוכר? מיד מזמין את הקורא להיכנס. באותו סגנון, זה תבנית שבנויה לסוד ל... אמר, לא מי עוד רוצה, יש לי סוד שאני הולך לספר לך. הסוד לפודקאסט המצליח. לא תיכנס לקרוא את זה?
מה, ברור.
אז אולי תרפרף את החמש שורות הראשון, תבין, זה שטויות.
הסוד לשיווק מצליח.
בדיוק. הסוד להצלחה עם המין השני. מה, לא נקרא? אז גם זה עובד מצוין, וזה כותרות שנראות נורא סליזיות, אבל הן פשוט עובדות. תבנית נוספת, הנה שיטה ל... שנותנת משהו. אז הנה שיטה למכור את הבית שלך, ושתיתן לך 20% יותר מהערך שלו. או הנה שיטה שתגרום לך לקרוא יותר מהר, ולהוציא ציונים גבוהים יותר.
וכדאי שיהיה לך תוכן שבאמת מסביר איך לעשות את זה.
אם כתבתי עכשיו מאמר שמסביר בכמה שיטות, איך קוראים יותר מהר, הבן הגדול שלי עכשיו ניגש לבגרות להיסטוריה, בן האמצעי, סליחה. כמו את התצומות של חומר, באמת, צריך להקל המון דברים. אם הייתי בא ואומר לו, הנה מאמר לאיך לקרוא יותר מהר ולזכור יותר, הוא היה מקדיש 5 דקות בלקרוא את זה, ואולי מאמץ טיפ 1 או 2. אז זה עובד, באמת, תן תוכן שהוא קשור לכותרת, לא הכותרת. השיטה להיפטר מה. עכשיו, המון אנשים יש להם בעיות, והם רוצים לפתור את הבעיות. וכשאתה מתחיל כותרת של משהו, השיטה להיפטר מה, השיטה להיפטר מפיצי אקנה, השיטה להיפטר מעודפי אורח אחרי דיאטה, עובד נפלא.
כאבי גב.
כאבי גב, השיטה להיפטר מכאבי גב תחתון. אני מיד אלך לקרוא, בטח אם אני סובל מכאבי גב, זה עובד מעולה, בעיקר שאתה שם כותרת כזו, שהמאמר מדבר על פתרון הבעיה. וזה כותרת מצוינת. תבנית אחרת, אני אתן את הדוגמה. עכשיו אתה יכול לעזוב את העבודה המשעממת שלך, ולהרוויח הרבה יותר כסף בעבודה מהבית. זה תבנית שאומרת, עכשיו אתה יכול לשים משהו שרוצים, ולקבל, ואז לציין את התועלת. אנשים נורא מתחברים לזה.
היכול, זה כבר מפתה אותך, אתה מסוגל לעשות
זה. ואז מה הבנפיט שאני מקבל? תבנית מסוימת, דבר אנגלית כמו דיפלומט, או תכתוב כמו כתב של עיתון מנושא. זה אומר, תעשה או תשיג משהו כמו מומחה. ולציין את זה ברמת הכותרת מיד, ברור שאני, אם אני כתב, אני רוצה ללמוד איך כתב עיתון מנוסה כותב, מה, איך הוא משתמש. שוב, אני אדגיש את זה עוד פעם, שהתוכן יהיה רלוונטי.
רלוונטי, כן.
ומה התבנית האחרונה שאני אזכיר אותה, זה מה שכולם חייבים לדעת על. זה קצת טוויסט על הסוד שאף אחד לא רוצה לספר לך, אבל מה שכולם חייבים לדעת, אם כולם חייבים לדעת, גם אני חייב לדעת, לא?
איזשהו פחד אולי שרגע, בדיוק. אולי משהו שאני מפספס משהו בתחום שלי.
נכון. אז מה כולם חייבים לדעת על מכונית אוטונומית? או מה כולם חייבים לדעת על משכנתאות לפני שלוקחים אותם? אני הולך לקנות בית, אני הולך לקחת משכנתה, אני רואה מאמר של מה כולם חייבים לדעת על משכנתאות לפני שלוקחים אותם, בטח שאני אתחבר, בטח שאני אקרא. אם התוכן טוב והוא חשוב, אז יצאתי עם ערך. אז דיברנו קצת על כותרות, אבל הכותרת היא השלב המזמין, זה פתיחת הדלת. אחרי זה, כותרת משנה, כתיבה נכונה, כל הדברים שכבר הזכרנו, הם אלה שהפכו את ה... אני מקווה את התוכן למשהו שהוא טוב ורלוונטי.
אז כן, אז בואו ככה נסכם כמנהגנו על מה שוחחנו, המון המון דברים אנחנו מביאים לכם, הרבה רעיונות. דיברנו בעצם על כתיבת תוכן, ועל ארבעת השלבים שיעזרו לך לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת. המילה כתיבה פה היא בעצם ממלא מקום לכל יצירת תוכן, בין אם זה כתיבה של טקסט או וידאו, אודיו, מה שזה לא יהיה. אז דבר ראשון על דרכים לבחור את הנושא, ולמרות שאולי נשמע בהתחלה כאילו יש לך איזה writer's block כזה, ואתה לא יודע מה לעשות, לך לאתרי המתחרים שלך, לך לפורומים, כל הדברים שנתנו תקבל המון רעיונות. דיברנו על המנהג הזה, שאתה לרשום בצד כל מיני דברים שעולים לך בראש, זה משהו חזק מאוד מאוד יעיל. כשדיברנו על לתכנן את המאמר, דיברנו על זה כמה שזה חשוב לדעת מראש מה אתה בכלל רוצה להשיג. זה בדרך כלל יביא אותך טוב יותר למטרה שאתה רוצה, אם אתה יודע מה המטרה שאתה רוצה להגיע, וגם התוכן עצמו כנראה יותר טוב. וסיימנו בסוף בכל נושא של הכתיבה עצמה, שגם אתה צריך לכתוב בצורה מסוימת שמתאימה לבני אדם, גם להתחשב מנועי חיפוש, והשלב האחרון זה הנושא של השיווק בעצם, שזה בין אם זה איך גוגל מגיע אליי, ואיך אני אוודא שגוגל לא מענישה אותי, ועד בחירת הכותרות שלך, וזה באמת רק לקצה המזלג, שם נכון. בשיווק, יש לנו בעצם, כל הסדרה שלנו היא על איך משווקים דברים, יש פה המון המון מידע מאחורה. אז נתנו לכם פה המון המון מידע, אנחנו נזכיר שאתר הבית שלנו, ranevi.com/שיווק, גם קישורים למאמרים רלוונטיים שאנחנו מדי פעם נכניס, גם קישורים לכמובן פרקים קודמים, בתוך, בעצם כבר הפרק השלישי שאנחנו מקדישים לנושא התוכן, כמה שהנושא הזה חשוב. יש לנו אפליקציה באנדרואיד, שאתם מוזמנים להוריד אותה, תתעדכנו כל פרק שיוצא. אם יש לכם אייפון, יש אפליקציית פודקאסטים סטנדרט, תכתבו שם עושים שיווק, תגיעו אלינו גם. קבוצות בפייסבוק ובאתר, פורום וכדומה. המון דרכים להשיג אותנו. אז תודה רבה לך, קובי.
תודה רבה.
אתה רוצה לתת לנו טיזר ככה על מה יהיה הפרק הבא?
אני חושב שאנחנו נדבר על שיווק בפייסבוק, שבטח נורא מעניין ומדבר על המון המון כלים ושיטות. שוב, ניגע בקצה המזלג בהמון דברים. ניתן רעיונות, ניתן טיפים, ניתן כיוונים. יכול להיות שנרחיב את זה לפרקים דומים בהמשך.
אז יש למה לצפות. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.